Okay. דיברנו על זה שהרקע, שברקע לסיפור הגבעונים יש איזשהו פער שנוצר בין יהושע לבין העם. הפער הזה עוד נתחיל עוד פעם ממלחמת העי, כשיהושע לא עולה למלחמה הראשונה, אולי אפילו מתחיל אפילו מכיבוש יריחו. דיברנו, כן, שם שראינו את הפער בין אחן לרצונות הארציים שלו לרצונות הרוחניים של יהושע, ואותו דבר בעי. ובעצם הפער הזה הוא פער שקיים גם אצל משה, כן? ראינו שגם אצל משה כבר קיים פער כזה בין המנהיג לעם. פער כזה, לפעמים ההשלכות שלו הן יכולות להיות קשות, כמו שראינו בסיפור הגבעונים, כאשר הגבעונים צריכים בעצם לבוא בדרישות שונות, או לפחות ככה זה נראה, אל העם, והזקנים, ואל יהושע, וכתוצאה מזה הם מצליחים לחלט את הברית וגם את השבועה שהגענו עליהם. בכל אופן, הברית הזאת עומדת למבחן מהר מאוד, וזה בפרק שלנו, פרק י'. ויחי שמוע, אדון צלק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי והחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם. נקודות שצריך לשים לב. הנקודה הראשונה שצריך לשים לב זה הנקודה של ויחי שמוע. דיברנו על זה שהמלחמות השלב הזה שאנחנו נכנסים אליו כבר בפרק הקודם הם שלב של מלחמות ישראליות כנגד בריתות בארץ. והרי בפרק הקודם ראינו ברית כוללת של כל הארץ. הברית הזאת התפוררה קצת כשהגבעונים פרשו ממנה, ובעצם הגבעונים הם חלק המקשר בין דרום הארץ וצפונה. ועכשיו אנחנו רואים שבעצם הברית התפרקה, אז יש ברית דרומית. תכף זה מה שנראה, מי שרואה את זה הוא אדון צדק מלך ירושלים, ברור שהוא זה שרואה את זה. כן, אנחנו... בדיוק. נכון מאוד, הוא עבר בתור והוא הכי מאוים. כן, הוא הכי מאוים עם... אם בעצם גבעון נכבשה, גבעונים בעצם מאוד 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 קרובים. דיברנו על זה שגבעון נמצאת לא רחוק מנבי סמואל, כן, משהו כזה. אבל אם ירושלים נמצאת איפשהו פה, אם ירושלים נמצאת איפשהו פה, כן, אפילו בואו נגדיל רק את אזור ירושלים, כן, אז תעלמו גם מהגבולות. אז אם נגדיל את אם ירושלים פה, אז גבעון נמצאת ממש לא רחוק, וכל הערים שלידה, בארות, והכפירה, וגבעת יערים, כן, כל ערי הגבעונים נמצאות פה, העי נמצאת איפשהו פה. אז בעצם יהושע כבש את יריחו, עלה לעי, עכשיו קראת ברית עם גבעון, כן, זאת גבעון. אז בעצם יהושע כבר פיצל את הארץ, אם בברית ואם במלחמה. ירושלים, שהכביש הראשי לירושלים של ימי קדם, על זה כבר דיברנו, הוא כביש מעלה בית חורון, ולא כמו היום כביש מספר אחד. כביש מספר אחד זה המצאה, אומנם היה קיים בתקופה הרומית, אבל מי שהרחיב אותו והפך אותו לכביש ראשי זה הטורקים בעצם. אבל בכביש לא טוב, אתם זוכרים כל סיפורי השיירות, ומלחמת השחרור, לא כביש טוב, כי הוא נשלט מכל הכיוונים. הכביש הראשי זה בעצם הכביש ממעלה בית חורון, זה הכביש הקדום, כן? ובאמת, נפגוש את הכביש, אנחנו פגישים את זה המון המון פעמים במעבר בין השפלה להר, זה בעצם הדרך הראשית באותה תקופה.
מה זה ירושלים בתקופה הזאת?
ירושלים בתקופה הזאת זו שהיה מצוינת, אנחנו נדון בשאלה הזאת בפירוש כשנגיע אליה בפרק תתלב. ירושלים כנראה לא עיר אחת רק, אלא מקבץ של גבעות מיושבות באזור הזה, שאחת מהן היא שייכת לאבוסים, כן, נדבר על זה כשנגיע לשם. כן נכבשה, לא נכבשה, למה לא כובשים אותה? נדבר על זה. כרגע היא עיר כנענית, מאוימת. אנחנו נדבר ספציפית על היבוסים, מה המקורם וכל זה, נדבר על זה
שלא נראה. כמה הם שאתה
שוקים? ירושלים,
מה? כמה
הם שוקים בירושלים? זה לא כאילו יכול להיות שירושלים זה לא יבוס? זהו, זה לא ברור שיש זהות בין יבוס לירושלים, בסדר? זה לא פשוט. וגם מי בדיוק היו היבוסים, זה כנראה גם לא פשוט. כי כל העמים האחרים, למשל, אז אנחנו שומעים עליהם בכל מיני ערים, אבל יש פה עם שהוא שולט רק בעיר אחת. זה מאוד בולט. אין עוד, היבוסים לא נמצאים עוד בשום עיר. אנחנו כן כנראה, רש"י רומז בכך שהם, טוב, נדבר על זה, שהם שייכים לעם אחר כנראה.
לא, מבחינה גיאוגרפית.
מבחינה גיאוגרפית, אז יריחו, יש כביש יריחו ירושלים, יהושע לא משתלט עליו, יהושע חוצה, עולה לעין, ועולה לעין, כנראה כובש גם את בית אל של ידה, דיברנו על זה, וממנה, ברגע שהוא מגיע לכאן, הגבעונים מבינים שהם הבאים בתור, שהרצון הוא לפצל כאן את הארץ, למה הוא עושה את זה ולא עולה לירושלים, אז אפשר לענות מבחינה רוחנית הרבה דברים, למה לא עולים עדיין לירושלים, אבל בצורה הפשוטה היא, שזה הגבול האזור המיושב, ומכאן והלאה, זה אזור לא מיושב, אזור מיואר. אני, בשתי מילים אני אסביר ככה על הגיאולוגיה. מהדרום, מאזור חברון וצפונה, עד אזור בית אל, זה אזור רמתי, רמה. בסדר? החיתוך, כן, מי שמכיר את זה, כביש 60 למשל, אתה נוסע על כביש 60, אתה נוסע כל הזמן בסיגובה. אתה עובר את אופרה, מה קורה? אתה יורד בסילואד, ומאותו רגע הכביש זז בעמקים. השומרון אין לו רמה, אין לו במת הר, בסדר? הוא כולו מחורץ, ובאותה תקופה הוא כנראה גם, כמו שאמרנו בזמנו, כנראה לא מיושב, כנראה יותר מיואר. זה כתוב במפורש בהמשך, נכון? יהושע אומר את זה לבני יוסף, נכון? כנראה שהשומרון באותה תקופה הוא לא כל כך מיושב. ולכן, כאן זה בעצם גבול האזור המיושב בצד הצפוני, ואת זה יהושע רוצה להשיג. ברגע שהוא קבע שזה, אז בין שכם לבית אל, זה בידו, יש טווח מאוד מאוד רחב שבעצם מחלק את הארץ לשני אזורים, האזור הצפון ואזור הדרום, ועושה מעין הפרד ומשול שמאפשר לו מה שהוא צריך לעשות, וכמובן רק לסגור את כביש 443 וזה הוא עושה. כן, מה שאנחנו קוראים, מה שנקרא אז מעלה בית חורב. זה לא היה התקופה היחידה שזה היה ככה, היו עוד הרבה תקופות בהיסטוריה שזה היה ככה, שכמו למשל אתם מכירים את המשנה, שלוש ארצות, נכון? יהודה וארץ ועבר הירדן והגליל. רגע, ומה עם שומרון? שומרון לא. מי היה בשומרון? הפורטים, השומרונים. בסדר, זה כל תקופת בית שני בעצם. שומרון היא בכלל לא זה. אז יש גליל ויש יהודה, ובאמצע יש אזור שהוא חור. בסדר, שהוא לא קיים שבעצם רואים, וזה דבר שקיים בהרבה דברים. בהרבה תקופות, גם היום זה קצת ככה, כן? אפשר, מי שמכיר קצת בהתיישבות, אז ההתיישבות באזור יהודה היא באזור גב ההר, כן, גוש עציון, רומא, חברון, בנימין. באזור השומרון יש את רכס איתמר שהוא יורד לרומא, בכל אזור מזרח השומרון ואפילו צפון השומרון.
כמה כיפות.
כן, הסיבה שנתנו אותו, כן, נתנו אותו לערבים בגירוש, זה בגלל שאין שם, יש שם יישובים יהודים, יש שם שטחים מתים לגמרי. מנחל תרצה וצפונה אין יישוב יהודי אחד עד הגלבוע. בסדר? זו הסיבה בעצם. מן חלל כאן. טעות כמובן, טעות בחשיבה שאולי בהתיישבות, אבל כרגע זה מאוחר מדי. תמיד עוד אפשר לתת. בכל אופן, אז זה לענייננו, אז זה מה שיהושע, זה מה שעומד ברקע, כמובן ירושלים עומדת פה, זה, ירושלים עומדת להיות הדבר הבא, ובעצם היא מאוימת ישירות, ולכן מלך ירושלים הוא זה שהוא השומע פה. אדוני צדק מלך ירושלים, צדק הולך תמיד עם ירושלים, בראשית קוראים לו מלכי צדק, מלך שלם, כנראה ששלם וירושלים זה אותו דבר, נכון? והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. גם הנביאים כשמנביאים את ירושלים הם מקשרים אותה לנושא הזה של צדק, כנראה שזה אחד משמות העיר או אחד החלקים של העיר. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, נכון? כך אומר הנביא ישעיהו, וירמיהו אומר בפרק ג' אני חושב, זה שם יקרא לה, השם צדקנו, נכון? כך אומר הנביא ירמיהו. כלומר, יש קשר בין שם העיר גם לצדק, לכן כשקוראים למישהו אדוני צדק, כנראה זה גם אחד השמות של העיר, הוא אדון העיר או מלך העיר, מלכי צדק, אדוני צדק וכו'. כן, ועת יצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט לצדקה, בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא וזה אשר יקרא לה, אדוני צדקנו. זה גם היה שמו של המלך האחרון של ירושלים, נכון? אז כנראה, הראשון והאחרון, כן, מתחיל במלכי צדק, נגמר בצדקיה. כנראה שזה איכשהו קשור לזה, וזה רק מראה כנראה שעבודת השם ועבודת האל האחד קשורה לירושלים עוד לפני העם היהודי בכלל כנראה. בסדר, לא להעריך את זה, אבל זה מתחיל כנראה עם מלכי צדק, מלך שלם, והוא כהן לאל עליון. אבל כן, עוד בתקופת אברהם אבינו, כן, או אפילו כנראה קדם לאברהם אבינו. וזה משהו שהוא קדום, חז"ל אומרים שכן, קשור לאדם הראשון, קשור לנוח, קשור לעקדת יצחק, אז זה ברקע פה. כי לכד יהושע את האי והחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לאי ולמלכה. מה מפריע למלך ירושלים? מה הוא שמע? אני גם חושב שזה הדגש פה, נכון מאוד. כן, עשה לאי ולמלכה, וכן, הדגש פה על המלך. וצריך להבין שבתקופה הקדומה, זה לא מובן מאליו להרוג את המלך. אפילו להפך, כן, הרבה פעמים היו הורגים את כולם חוץ מאת המלך. למה? א', איפה ראינו דבר כזה?
שאול
עם הגד.
פרעה לפי חז"ל
שהוא
היחיד
שנשאר.
אה, זה רק
מקרה
ספציפי.
פרעה שנשאר, זה דוגמה אחת, כן, בסדר, זה נכון, זה חז"ל. אבל זה פשט, אחאב ובן הדד, בסדר? מכירים? אחי הוא, כן, אחרי שהוא הורג שם 127,000 איש, בן הדד נשאר. יש מעין אמנה כזאת שלא הורגים את המלך, כן, אמנת, אנחנו קוראים לקרוא לזה אמנת צידון, כן, כמו שיש אמנת ג'נבה, צידון היא העיר הבינלאומית של אז, ומעין אמנה שלא הורגים את המלך, זה אפילו כבוד למלך שהוא לא הורג את המלך המנוצח, זה מאוד מחזק אותו ומגביע את מעמדו, כמובן מאוד לא יהודי.
אז למה שהוא להתאבד?
מה?
למה שהוא להתאבד במלחמה האחרונה? שנפלה לך?
מפחד פלישתים?
הפלישתים
לא חיפלו. לא, באמת מה שכתוב שהוא פחד שהם יתעללו בו. למשל, כמו מה שרואים בתחילת ספר שופטים.
אדוני בזק.
כן? עם מי זה שם? אדוני בזק.
כן.
כלומר, אבל כן, לפעמים השארת המלך הוא... היא דבר שהיה מקובל, כמו אצל אדוני בזק, אם לפעמים להשאיר אותו כמלך וסל, לפעמים להשאיר אותו בצורה מאוד מביישת, כן, אבל זה היה מאוד מקובל. עם ישראל לא נוהג ככה, זה מאוד קורה שאצל גדעון ואצל דוד, שעושים עד הסוף, הורגים עד הסוף, לא הרגת את המלך, אז בעצם לא השמעת את העיר, כי בסופו של דבר זה ישתקם, ואתה חייב לחסל את ראש הנחש, כן, להכות אותו עד הסוף.
רואים את זה מקרה הפוכי, כמו את שלמה, שמי שדוד לא הרג, אבל אחרי שלא הרג שם, אחרי זה קמים על שלמה.
כן, הוא צריך להילחם בהם שוב, זה נכון מאוד, זה מאוד בולט בתנ"ך. הראיה הכי טובה לדבר הזה זה דווקא מפה מספר יהושע, מפרק י"ב. כן, השירה הגדולה של ספר יהושע, יש שתי שירות, שירה קטנה אחת ושירה גדולה של ספר יהושע, שמופיעה פה בפרק י"ב. מה? שירת המלכים, נכון? עוד לא הלחינו לזה מנגינה, אתם מוזמנים אולי להלחין לזה משהו. מלך יריחו אחד, מלך האי, כן, אבל זה, ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע, לא מונים את הערים, מונים את המלכים. מלך שהכיתה, חיסלת את הזה, לא חיסלת את המלך. לא, כן, אז שירה הפעם, כן, רוב השירות בתנ״ך מתעסקות בענייני מלחמה, כן, בודדות שלא מתעסקות בענייני מלחמה, וגם אליהם בדרך כלל חז"ל קישרו אותם לאיזושהי מלחמה אחרת.
אז הינו
היא ודאי שירת מלחמה, נכון? שקיר חיצה עם מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלד ושמיה מראש פרות אויב. זה לא רומים, מה? נכון שהיא שירת ההיסטוריה, אבל היא הנושא הכללי שלה. אבל היא כן מדברת על הרבה מלחמות. לא, יש שירת הבאר למשל לא מדברת על מלחמה בצורה מפורשת. אלי באר, נולה, באר חפרו הצרים, קרו הנדיבים. חבר'ה, שירות בתנ"ך צריך לדעת בעל פה, כולל את זאת. רק פשוט כזאת קשה, כי באמת לא ילכנו אותה. בכל אופן, שירת הבאר, חז"ל קושרים אותה למלחמה. מי שמכיר את הסיפור עם האמורים, שני הערים, וכולי, חז"ל קושרים אותה. אני חושב ששירת חנה היא גם לא קשורה ישירות למלחמה, למרות שהיא גם מזכירה דברים שקשורים למלחמה, אבל היא לא. טוב, כמובן יש גם את שירת עשרת בני המן, שהיא לא מלחמה, אבל היא גם סוג של מלחמה. גם אצל חנה כתוב, השם יחת ומריבה, ועליו בשמיים יראם. כן, יש ביטויים כאלה, או קשת גיבורים חטים ונכשלים הזוכיים, יש ביטויים כאלה, אבל לא מפורש. לפחות לא ברור על איזה מלחמה היא מדברת מפורש, אפשר לדבר על זה כשנגיע לשם. בכל אופן, אז זה מאוד מאוד בודד שזה אחד הדברים שמפריע למלך, למלך ירושלים. הנושא הזה של המלכים, הוא מבין שיהושע עושה מלחמה שהיא מלחמת חיסול. וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבן, כלומר גבעונים יושבים בקרב ישראל, זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מספר שופטים, בעצם שהם יושבים בתוך עם ישראל באיזשהו הסכם, כן? בהסכם של מס כלשהו, מכירים את זה, מופיע בתחילת ספר שופטים. בכל אופן זה מאוד מפחיד את מלך ירושלים, זה הדבר השני. ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן עי וכל אנשי הגיבורים. מדובר על עיר לא קטנה, הרבה יותר גדולה מהעי שהיו בה רק 12,000 איש, כן, כל אנשי הגיבורים. בסדר, ומה זה כאחת ערי הממלכה? איזו ממלכה? מה? לא. לא, זה לא קשור לממלכה כלשהי, כן, השאלה היא שאלה מטעה. אחת ערי הממלכה זה אומר שיש ערי ממלכה. בסדר, הכנענים, השיטת הממשל הכנעני, הייתה שיש ערי ממלכה. יש, כן, עיר מרכזית שהיא שולטת על אזור מסוים. נגיד שבכיבוש יריחו, אז ראינו שיהושע שולח את המרגלים, לכו ראו את הארץ, את יריחו. כן? מה זה את הארץ, את יריחו? כמה יריחו והארץ שסביבה. נגיד כשגבעון משלימה עם יהושע, אז יחד איתה משלימות גם בעירות וגם הכפירה וגבעת יערים, שהם ערי לוויין שלה, עוד ערים של גבעונים, ערים קטנות שנמצאות מסביבה. אנחנו מדברים, בספר דברים כתוב שבפרק י' שם כתוב, שרק בבשן יש 60 עיר מוקפות חומה, דתיים ובריח. כן? אז תחשבו כמה ערים היו בארץ, היו המון. כן, אבל ברור שיש ערי ממלכה. זה היה דרך השליטה, באופן כללי הכל היה בחסות מצרית, זה מה שאנחנו מכירים מהארכיאולוגיה, וערים אזוריות. שכם שלטה באזור השומרון, ירושלים שלטה באזור צפון יהודה, חברון שלטה בדרום יהודה, וכן הלאה. כלומר, סך הכל זה ערים שהן תופסות אזורים, וסביבם יש כל מיני ערים קטנות. זה תפסת את העיר הגדולה בעצם.
מרקית
את האזור. מה?
כך, חשבון ובנותיה.
כן, כן, נכון, זה מה שנקרא בנותיה בתנ"ך. כל מיני ערי לוויין קטנות.
לכל עיר היה מלך, לא? לא נחתם.
יכול להיות שהיו מלכים קטנים, או שליט של העיר הקטנה, ואתה רואה שגם יהושע לא מונה כל עיר קטנה. מה? העיר
גם היה להם מלכים קטנים.
נכון. אבל יכול להיות שהיא שלטה מקומית. למשל, כן, על בית אל יהושע לא כתוב שהוא נלחם במיוחד עליה, אלא זה עיר שבאה לסייע על העיר. תכף נראה שיש בריתות כאלה שהערים מסייעות אחת לשנייה. בכל אופן מלך ירושלים, אז היא עיר גדולה כאחת ערי הממלכה, אז נסביר מה קורה פה. עיר ענקית, עושה שלום עם ישראל, הפחד הוא כמובן שחוץ מהטריז הזה שיהושע תוקע וחוצה את הארץ, אחרים יראו שאם גבעון, שהיא עיר גדולה וכל אנשי הגיבורים משלים עם יהושע, כן, אז כמובן, מי הם בכלל שיעמדו, והברית תתפורר לגמרי, ולכן הם בוחרים לעשות מעשה. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הורה מלך עברון ואל פרעה מלך ירמות ואל יפיע מלך לחיש ואל דביר מלך עגלון למור. כן, ציוויתי לכם פה מפה שרואים, ציימתי מתוך אטלס דעת מקרא, אין מספיק מפות אני מניח, יש בערך אחד לשניים, אפשר פחות או יותר לראות את המיקומים. המיקומים שהוא מסמן זה המיקומים המקובלים במחקר היום, חלק ודאיים, חלק פחות ודאיים. הנה, לגבי, למשל, את בארות הוא סימן לא כמו שאנחנו הסברנו, אמרנו, בארות זה מקום שהוא נתון במחלוקת, בסדר, הוא סימן אותה יותר ליד דרום לגבעון, בסדר, אז תראו, אתם רואים את ה-I ואת בית אל, רואים את ה-I ואת בית אל, ממש אפשר לראות את הגלגל, יריחו, ה-I, בית אל, זה קו אחד, גבעון, בארות, הכפירה, גבעת הערים, ערים ששולטות על מורד בית חורון, אם באמת בארות לא הייתה כמו שהיא מסומנת במפה, אלא הייתה טיפה צפונה, מצפון לגבעון, כן, באזור אל בירה של ימינו, בירה ליד רמאלה של ימינו, ומשהו כזה, אז זה עוד יותר מגביר את הרצף, כמו שאנחנו סימנו, בסדר, זה פחות קריטי, גם ככה זה יוצא טוב, וזה מבין, אנחנו מבינים למה ירושלים היא הבאה בתור. והמלכים, ירמות, ראיתם פעם את אל ירמות? יש עיר ישראלית ממש ליד עם שם דומה. רמת בית שמש, כן, היא לא קרויה על שם ירמות, אבל כן, ממש ליד רמת בית שמש, תל לבן כזה מאוד בולט, כשאתה נוסע בכביש, אתה רואים אותו בולט, ממש תל עם למעלה שלו לבן, ממש אפשר לראות, ממש היום צמוד לבנייה של רמת בית שמש, טיפה מדרום, אז זה ירמות, ואז זה, טוב, אז עוד לא הגענו, איזה עוד ערים יש לנו? חברון, טוב, אנחנו יודעים איפה היא, לכיש, גם יודעים איפה היא, כן, זה מאוד בולט, קצת אחרי בג'וברין שם, מי שמכיר, ועגלון. עגלון, הוא מסכן, גם מסומנת פה
איפה שיש תל אג'לון, ברח לי השם של הנחל, נחל חסי אולי, אני לא זוכר את השם של הנחל שם. בכל אופן, היא הדרומית מבין כולם, ואפשר לראות בעצם מה שמשותף לזה, שתי, שזה ירושלים, ירושלים נמצאת על ההר, והן גם חברון בדרום ההר, ושלוש הערים הבאות זה ירמות, ולחיש, נכון, ואג'לון, אגלון, שהן בשפלה. כן, הן בשפלה, מי שאיך קוראים לכביש הזה? כביש שחוצה את השפלה, כביש 38, בעצם הכביש שמוביל לבית שמש מלטרון. בסדר, זה כאן מאוד דעת, הוא כביש טופוגרפי. כביש טופוגרפי הוא בעצם חוצה את השפלה בין מה שנקרא השפלה הגבוהה לשפלה הנמוכה. שני אזורים בשפלה.
מלטרון כאילו?
מלטרון,
עד
לשארגיי, עד בית ג'וברין.
כן.
בסדר? ופה יש את עמק האלה נגיד, פה צומת האלה. כן, תל עתיקה, עוד נדבר עליו. בסדר? אז זה הכביש. כביש הזה, כלומר, הם ערים פה לאורך הזה, כאשר יש כאלה שהם השפלה הנמוכה, כמו עגלון, לחיש בדיוק על הכביש, וכרמות היא קצת מזרחת, כלומר, היא בשפלה הגרועה, מה שנקרא. טוב, עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. טוב, יש פה מהלך שהוא נכון מכל הכיוונים. במקום להילחם נגד יהושע, כמובן להילחם נגד גבעון, שזה הרבה יותר קל כמובן, כן, מאשר להילחם נגד יהושע. זה מבחינת הקלות. דבר שני, יש בזה מסר, כן, כל מי שישלים יהושע ככה יעשה לו. ודבר שלישי, הוא מסתמך על זה שיהושע לא יגיע לעזור לגבעונים. למה שיהושע לא יגיע לעזור לגבעונים?
הם עבדו עליו.
א', הם עבדו עליו, כן, אז למה שהוא באמת יבוא להציל אותם? הנה, אנחנו בעצם פותרים לו את הבעיה, למה שבכלל הוא יתייחס. כן, זה אפשרות, זה דבר אחד. דבר שני, אם המחנה הוא בגילגל, כן, להגיע, אפשר לראות את זה במפה אצלנו, להגיע לגבעון זה לא פשוט, כן, זה הליכה של מסע כמו מסע קומטה כזה של 40 קילומטר, רק שכולו בעלייה, אתם יודעים, מסע קומטה, אתם משנה שישר. המסע כבר יגיע, מסע מאוד מאוד ארוך, כן, ולכן יש להם את כל הסיבות לחשוב שהם לא יופרעו. ויאספו מעלו חמשת מלכי האמורים, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך רמות, מלך חיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. וילחמו עליה זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מכל התנ"ך, שפירושו ששמים מצור. ויתלכו אנשי גבעון אל יהושע למחנה הגלגל לאמור, אל טרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. והיה אל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי החי.
למה יהושע היה בגלגל?
גלגל זה המחנה. ארון השם נמצא כרגע בגלגל, זה המחנה.
כל פעם הוא הולך נגיד לעיר.
זה המחנה הקבע, כן, כן. כל פעם הולך לתוקף, המשפחות, הילדים, זה, נמצאים בגלגל.
אז איך כאילו...
יהושע כנראה לא תכנן לצאת למלחמה הבאה כל כך מהר, כן? ומה שקורה פה, שיש פה נוצר פה הזדמנות.
איך נשאר כיבוש על העין, נגיד? כאילו, למה אנשים לא באים כאילו...
יכול להיות שהוא שירחל מצב או משהו כזה. כן, אני מניח, כן, לא יודע. אני יודע שבאמת מה שאתה אומר, אחר כך הוא יבוא לידי ביטוי. לא מספיק לכבוש את השטח, צריך גם להתיישב בו. נדבר על זה אחר כך.
יש בעיה בנייה ליהושע ונפרד ולשרן.
כן, זה מאוד בולט. היה ליהושע מן הגלל, הוא וכל עם המלחמה עמו וכל דיבורי חי. הביטוי הזה, וכל עם המלחמה עמו, אני רוצה לדבר על זה אחר כך, הוא ביטוי שחוזר המון המון פעמים בפרק. אני ספרתי איזה 9 פעמים שחוזר פה בפרק י'. אז נדבר על זה אחר כך. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם כי בידך נתתים לו, יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא אליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל. ויהומם אדוני לפני ישראל. ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעל לבית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע אל אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל. ויאמר בעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. ויהי דום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלוא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. וישוב יהושע כל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. פה יש כמה שאלות, הקטע הזה שקראתי עכשיו, יש פה כמה שאלות של... טוב, הדבר ראשון, הפתאום של יהושע. אין יהושע מטפס, אז כן, אמרנו, עושה מסע קומתה, באמת מסע מאוד מאוד ארוך, עולה אל גבעון בלילה, אפשרי, עלייה מאוד מאוד קשה, רק שבדרך כלל בסוף מסע קומתה, מחכים לך ההורים ככה עם פריסה וזה, או רסף, כן? אז פה בסוף המסע מחכה מלחמה, שבסוף המלחמה מנהלים מרדף. יום וחצי כנראה, נכון? יש 24 שעות של מרדף, ככה משמע. תלוי איך קוראים בדיוק את הפסוקים, לא יודעים כמה, או כמה שעות יותר, או יום שלם, תלוי איך נקרא את הפסוקים. בכל אופן, מרדף ארוך, כן? מרדף ארוך שיורד לאורך מעלה בית חורון, ואחר כך כן, עד הזיקה, כן, משהו כזה, כמו שמסומן במפה גם. כן, מרדף ארוך, מרדף ארוך מאוד. כן, זה כבר לא פשוט. טוב, תכף נראה את זה, כן? יש גם פוטנציאל של התייאש באמצע, יהושע אומר את זה במפורש.
הרב, את מי הוא הורג?
את מי הוא הורג? תכף נראה את מי הוא הורג. כן, אבל יש פה כמה דברים עוד לפני כן. א', דבר ראשון, מה המשמעות של כל הלילה? למה זה חשוב להדגיש שזה קורה כל הלילה?
מה, העלייה של הנזר?
כן. א', הפתאומיות, כן.
זמן של...
מצוין, לתקוף עם שחר, לתקוף בבוקר. למה זה חשוב לתקוף בבוקר? מה?
השמש,
מעולה, השמש, חבר'ה, ששת הימים ביום כיפור, מכירים את ההבדל בין ששת הימים ביום כיפור? ששת הימים אנחנו תקפנו ראשונים, תקפנו את המצרים עם השמש, ובעצם תוך שעתיים נגמרה המלחמה, נכון? ביום כיפור הסורים נתנו למצרים לפתוח את המלחמה, ולכן דחו את המלחמה לאיזה שעה? בשתיים בצהריים, כן? משתיים בעלה, משתיים, אז זה כשאנחנו נגד המצרים, אז השמש איפה היא? זה בדיוק היה הרעיון שם, כן, המלחמה לא הייתה בבוקר, כן, כאילו הסורים פרגנו למצרים, כן, הרי בעצם זה היה לרעת הסורים, בכל אופן, באמת המצרים הם אלה שפתחו במלחמה. בכל אופן, כאן זה מאוד בולט, יש פה יהושע תוקף ממזרח, מערבה, שמש, עם הזריחה, בגבו, לטובתו, כמובן. עכשיו, עוד יותר מובן מה זה שמש בגבעון דום, ברור? אם אתה עכשיו מנהל מרדף בכיוון מערב, אז מהרגע שהשמש מגיעה לחצי השמיים, זה לא טוב לך. אז איפה אתה עוצר את השמש? כן, איפה כתוב? איך כתוב? בחצי השמיים. ויעמוד השמש בחצי השמיים.
אני מבקש שתחזור אחורה.
אני מבקש שישי, כבר בבוקר אתה לעשות את זה. כן, כנראה שהוא לא תכנן מראש שזה יהיה כל כך ארוך. בכל אופן, אבל כן, זה מאוד בולט שהוא רק שלא תרד מערב, כן? אז זה לא רק הערכת הזמן, כמו גם ניצול העזרה הטבעית שבזה שהשמש היא בעיניים של האויב.
מה רב, זה כזה השפיע פעם?
גם היום זה כזה משפיע, למה פעם?
מה, אבל היום יש...
אני ספרתי 3 מלחמות בתנ"ך ועוד אחת אחרי התנ"ך שהיו בדיוק באותו כיוון, בכיוון הזה של המורד. זה אחת, זה המלחמה של שאול, נכון? שאול במלחמת מכמס, כתוב שהוא רודף... ירדוף אחת לשתים, ממכמס איילונה. בדיוק, ממכמס. תסתכלו במפה אצלכם. תסתכלו במפה, אתם רואים איפה המכמס נמצאת. אתם רואים את הנחל שיוצא מאזור בארות ללמטה? איפה שהאות ה' שמה? לא יודע שם של ההר, כן? אז על האות ה' שמה נמצאת מכמס בערך. בסדר, קצת אפילו טיפה צפונה, כן? בערך שמה נמצאת מכמס. משני הצדדים של הנחל הזה, מכמס בצד אחד וגבע בצד השני. אז מי מכמס? איילון, את איילון אתם רואים, זה בדיוק אותו דבר, על מעלה בית חורון. אותו דבר כתוב על דוד המלך, דוד ועמק רפאים, כן, אז כתוב שמואל בית, קריאת שמואל בית, וירדפם מגבע בואכה גזר, משהו כזה, בואו נראה. ביחד פלשתי מגבע עד בואכה גזר. כן, אותו דבר, גזר, אתם רואים איפה נמצאת גזר, בעמק איילון, רואים? כן, אותו דבר, גבע, מגבע עד גזר, אותו דבר. כלומר, 3 מלחמות הנחיות בכיוון הזה, עם רדיפה בכיוון הזה, עוד אחת אצל יהודה המכבי שדיברנו, כן, על מועלה בית חורון, כלומר, זה היה מסלול טוב לרדוף בו אחרי אויבים, בטח כשהשמש לטובתך, ואתה מלמעלה והם מלמטה, כל הנתונים לטובתך, כן? אז זה על הדרך הראשית. יפה, אז זה אז זה לגבי השמש, כן? עוד לא דיברנו על העניין של עצירת השמש, עוד מעט נחזור אליה. כן, המפרשים פה מאוד התלבטו פה בקטע של הנס הזה.
אם יש
שוב
כבר מבקש נס, שיבקש כאילו
שכולם ימות, לא בטוח שהוא ביקש נס, כן? זה שאלה אם הוא ביקש נס, זה מחלוקת פה בין המפרשים. מה, שהיה מבקש כבר שכולם ימותו, זה קרה כבר קודם, תראה בסופים הקודמים.
לא, רק עם אבנים, כן.
כן, הקדוש ברוך הוא, זה לא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזרוק אבנים, זה לא עושה לבד.
לא, בסדר, אבל כאילו, שיגביר את האבנים, לא יודע ש... למה
אתה מבקש
כדי להמשיך
את המשך? אז כן, שאלה טובה, אנחנו ניגע בזה באופן כללי. אנחנו נענה על זה, אנחנו נענה על זה, זה דווקא מאוד יפה, מה בדיוק המיוחד בדווקא בבקשה הזאת. בסדר גמור, נדבר, אנחנו דיברנו על זה שזה אולי התגשמות חלומות יוסף. כן, המדרש אומר שזה התגשמות חלומות יוסף.
למה
השם
אומר ליהושע
יש לעלות
למלחמה? יהושע לא רצה לעלות.
איפה זה?
משה,
ויאמר השם אל יהושע, אל תלמד. לא, אבל כתוב עוד לפני כן שהוא עולה. ויעל יהושע מנגן הוא וכל עם המלחמה. השם אומר לו,
למה מזה את הפסוק הזה?
השם מחזק אותו, אל תירא מהם כי בידך. אני אסביר למה זה. אתה רואה שהוא מופיע בפרשייה חדשה, אני אשאיר את זה כרגע. עוד רגע, אנחנו נסביר למה הפסוק הזה. אם לא עכשיו, אני אסביר הפעם הבאה למה באמת יש את הפסוק הזה. אני רוצה להסביר משהו לגבי האבנים הגדולות. כן, אז הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם אבנים גדולות מהשמיים. יש פה כל מיני אפשרויות מה בדיוק סיפור האבנים הגדולות. חז"ל קושרים את זה עם מכת ברד, כן? עם מכת ברד, שמשה עוצר את מכת ברד, יצאתי מיעיר, כן? אבל הקולות יחדלון וגם, כן? ברד במתח ארצה, חז"ל אומרים שהאבנים נשארו תלויות בשמיים, ובימי יהושע הם פשוט נפלו, וחז"ל קושרים את זה עם עוד מכת ברד שתהיה לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג, עם אבני גביש וחזקאל. כן, זה, ככה זה בחז"ל. יפה, כן, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, מלחמת גוג ומגוג, שלושה דברים. שימו לב לביטוי ויהומם. ויהומם השם לפני ישראל. הביטוי הזה, ויהומם, הוא מופיע רק בשלוש מלחמות. חז"ל אומרים ששלוש מלחמות של מהומה. אחת ב...
סדום.
מה?
סדום.
לא, במדיין לא כתוב.
סדום.
לא כתוב שם. ויהום כתוב, ויהום את מחנה מצרים, איפה כתוב? בקריאת ים סוף, זה אחד. כן, ויהום את מחנה מצרים בשמות פרק י"ד. ויהום את מחנה מצרים. השקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, ויהום מצרים אנוסה מפני ישראל, זה אחד, פה פעם שנייה, ופעם שלישית, כן, זה אצל ברק, אצל ברק וסיסרא, כן. אז אלה שלושת המקומות. כנראה שזה קשור לקולות חזקים שזורעים מהומה וכולי, למשל, כמו שאנחנו זוכרים אצל, דברנו לשנה שעברה, עם אלישע, והשם ישמיע, נכון, כל סוס ורכב. ואדוני ישמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס, כל חי גדול, ואמרו איש אל אחיו. כנראה שזה המהומה בעצם שיוצא, המהומה, הקולות החזקים האלה הם כנראה גורמים למהומה במחנה האויב. יסבור, אז זה דבר ראשון. זה עוד לפני האבנים, בסדר? זה דבר ראשון. ויהומם השם לפני ישראל, ויקם מכה גדולה. מי זה ויקם? השם, מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון. מי זה וירדפם?
השם.
השם? רודף אחריהם. ויקם עד הזקה ועד מקדה, ויהי בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, וימותו רבים. ההדגשה הזאת שמתו רבים יותר מאשר בחרב ביד ישראל, א', כן מתו בחרב, רבים יותר מתו ביד עם ישראל. ננסה להבין מה הדגשה ומה זה וירדפם, איך הקדוש ברוך הוא בדיוק רודף אחרי ה... כן, אחרי מלכי הדרום. נכון, הפסוק הקודם מדבר על יהושע, אני התפלאתי שאמרתם השם.
אבל יש סיכום שכתוב...
כתוב ככה, ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל, ואז כתוב...
כאילו ביומם השם...
ביומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה, מי?
שזה, אמרה ישראל, יהושע.
כן, דו משמעי, אולי בכלל, כן. נדבר על זה שכנראה זה בכוונה פה, דו משמעי, כן, ויום... ועוד פעם, וירדפם, גם כן, זה דו משמעות כנראה היא מכוונת, שבאה להראות כנראה את הפעולה המשותפת של השם עם ישראל. אז זה לגבי האבנים. איך בדיוק נופלות אבנים מן השמיים? הרב נדן אמר, רעידת אדמה, שאין עוד רעידת משנה, והאבנים מתחילות להידרדר מן ההרים, וזה כן, נופל עליך מן השמיים. כן, זה גם אפשרי. אפשר גם להגיד שזה אוקיי, נס, מי שמכיר את התשתית שיש את... יש חוקר מאוד ידוע שנקרא עמנואל וליקובסקי. מה אתה אומר? כתב ספר שנקרא תקופות בתור. חוקר, כן, הוא מאוד ידוע, והוא כתב, הוא כל הספרים שלו מסתובבים סביב זה, הוא מנסה להראות איך ההיסטוריה היהודית מסתדרת עם ההיסטוריה העולמית, כלל עולמית. שווה את זה לכל מיני מקומות אחרים, בסין, בהודו, בכל מיני זה, במצרים, ולסדר ולהראות שתקופת הפרעונים היא בדיוק באחי קסוס, עם יוסף וכו', לא משנה. ספר מאוד מעניין, כדאי לקרוא בהזדמנות שיש לכם תנאי. אז הוא שם טוען, הוא טוען משעל פי מקורות אחרים ומשווה לעוד מקומות, עמים אחרים, אז עבר איזה כוכב שביט שעשיתי טיפה את כדור הארץ ממסלולו והוא עצר את, את כדור הארץ ולכן השמש, איזה פוגע בסיבוב של הארץ ולכן השמש עצרה בשמיים, ואחת התוצאות לוואי היו האבנים שירודות מן השמיים. טוב, זה גם מעניין. כן, אבל אפשר, יש פה מחלוקת, מחלוקת ידועה בקרב המפרשים איך להתייחס לניסים כאלה, האם להתייחס אליהם בצורה פשוטה או בצורה כנס נר, אלבג, רמב״ם, שמתייחסים תמיד משתדלים לחפש את זה יותר בצורה טבעית. מפרשים אחרים שאומרים זה, המערד שתוקף כמו את הרלבג על שיטתו וכולי, דברים שאתם בטח מכירים. בכל אופן הזה, זה פה, זה המחלוקת העיקרית, היא מופיעה פה ברלבג, כן, היא מופיעה פה על סיפור שמש וגבעון דום. אז ידבר יהושע, כל הסיפור הזה, זו שאלה מאוד גדולה. מה קורה בדיוק בשמש וגבעון דום? אחרי שהסברנו שהשמש וגבעון דום הוא נצרך פעמיים, הוא נצרך פעם אחת, א' בגלל שאמרנו העזרה, הסיבור. דבר שני, מה שמאוד בולט פה הוא ודאי שהשמש הוא לא רק עזרה במלחמה או אי שהיא לא תפריע, אלא שיהיה הערכת זמן. המלחמה היא, ודאי אמרנו בסוף הפעם הקודמת שהמלחמה העיקרית פה היא נגד הזמן. להספיק לתפוס את המלכים מחוץ להריהם. נזכיר, באותה תקופה לא היה איך לכבוש עיר בצורה, כן? נבוכדנצר מלך בבל שכובש את ירושלים 800 שנה אחרי יהושע, נכון? 800 שנה, כל תקופת השופטים, בית ראשון, כ-800 שנה אחרי יהושע בן נון, נלחם על ירושלים כשהוא עם צבא ענק, עם כל הערים, כל מלכי צפון וכו', שנה וחצי של מצור על ירושלים. תחשבו, מה זה לעבור עיר-עיר? עכשיו אנחנו מבינים עוד יותר את סיפור יריחו. סיפור נפילת חומות יריחו היה קריטי לכיבוש הארץ. כי מה הוא משדר?
תוך שבעה ימים.
כן, אין סיכוי. אין לכם, הוא משדר לעמי הארץ שאין סיכוי, אין לכם סיכוי בתוך הערים. בעצם הוא מחייב אותם לצאת החוצה לקרב. כן, זה בדיוק הנקודה. זה ממש קריטי ההבנה הזאת של להפיל את חומות יריחו. זה לא סתם. זה ממש חייב לבוא בצורה הזאת, כי אחרת באמת... אפשר לכבוש את הארץ, אבל זה ייקח עשרות שנים. פשוט לעבור מצור, מצור עיר, וזה בדיוק מה שאני אומר אותו יהושע. אתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם וזינבתם אותם, אל תתנו לבוא אל הריהם. החשש הגדול הוא שהם יבואו אל הריהם. ברגע שמישהו נסגר בעיר, הלך. עכשיו זה יכול להיות גם קבוצה קטנה מאוד, אנחנו ניקח לנו עכשיו שנים. כן, והשרידים שרדו מהם ויבואו אל הריהם מבצר. וזה מה שיהושע עושה פה בהמשך הפרק, אנחנו נראה את זה מיד, זה ניצול הצלחה, זה לרדוף עד הסוף לנסות למצות את ההצלחה הזאת ולא לחכות. ולכן, לא הצלבו הזה של השמש זה ממש קריטי פה. כן? שאלה פה תלוי איך קוראים את הפסוק, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא הצלבו כיום תמיד. איך צריך לקרוא את זה? האם הוא לא הצלבו? כלומר, לבוא זה לשקוע בתנך, כן? השמש באה לארץ, כן? זה השמש באה, והיא השמש, כן? כמו אצל אברהם אבינו, הוא עברית בין אנטרי. שקיע, מבוא, מזרח.
יום תמים זה רגיל.
מוצר או מבוא?
לא, השמש לא...
אז האם השמש עצרה ל-24 שעות?
לא, זה לא רגיל.
כיום תמים זה מתאר את כמה זמן עצר השמש, או שלא
הצלבו,
הטעמים אומרים שהשמש עצרה ל-24 שעות, ולא הצלבו, כיום תמים.
מה זה
מלחמת? אם היה, כמו שאנחנו רוצים לפרש, שהוא לא כמו יום רגיל, היה צריך לכתוב כתוב, ולא הצלבו כיום תמים. בסדר, בלי הטיפחה מחס לך פסוק שם. אני אומר, אפשר להבין את זה לשני הכיוונים. למה?
זה לא נכון,
אם יש אפשרות להבין כשתי אפשרויות, כן, יש את האפשרות הזאת ואפשרות הזאת. תאמין, כשהם שמו אותם ככה...
לא, אני אומר, גם אתם...
אבל זה לא נכון, זה היה כתוב כיום רגיל, אם זה היה... לא, לא משנה, לא...
בסדר, אני מסכים, שכיום תמים זה רק רומז ללומד לאפשרות השנייה, כלומר שזה שמש עצר ליום שלם.
ליום שלם.
ככה חז"ל גם אומרים. נכון, אבל אפשר לא להבין ככה, אני גם אפשר, כן, לעצור יום שלם, זה נשמע פחות סביר. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, נשמוע השם בכל איש כי השם ניחם בישראל. אז הצד הפשוט הוא שבאמת השמש עוצרת, ואז זה נס מאוד מאוד גדול. והשאלה הגדולה היא איך בדיוק, דווקא אצל יהושע קורה הנס הזה, מי ששואל את זה פה זה הרלב"ג, אומר, איך יכול להיות שאם הנס כזה גדול, אז יהושע יותר גדול ממשה, אומר הרלב"ג, לא יכול להיות. שאצל יהושע עמדה השמש למשה.
קריעת ים סוף לא היה...
מה? מצוין. אני, לכאורה, מה זה יותר גדול מקריעת ים סוף או מ... או מירידת המן, או כל מיני דברים אחרים.
מה זה עצום? מה ששמש עוצרת? כל העולם רואה.
נאמנו בקריאת ים סוף?
מי שם מה, זה רק על ידעמים
באזר? לא, קריאת ים סוף כל העולם רואה.
לא רואה, מפורט.
לא, לא כל העולם רואה. שמה? זה לא כל העולם רואה.
מי שנמצא בגולן גם רואה ששמש נשאר את השמיים.
אוקיי. זה תשובה יפה, אבל... הרלב"ג התכוון מכיוון אחר. הרלב"ג והרמב"ם וכל ה... כל האריסטוטלים למיניהם, אלה שלמדו מאריסטו, אז אצלם צריך לזכור שעולם הגלגלים, כלומר השמש, הירח, הכוכבים, זה עולם נבדל. ניסים יכולים לקרות פה למטה, לפני כדור הארץ, אבל לא יכולים לקרות למעלה, כן, בעולם השכלים הנבדלים. מבחינתם זה לא עולם גשמי בכלל, השמש, הירח, בתפיסה של אריסטו ששלטה באותה תקופה, של הרמב״ם והרלב"ג, ולכן זה בלתי נתפס אצלם, שיכול בכלל להיות שם נס. כן, זה שאם יהושע מצליח לעשות נס כזה, זה פשוט בלתי נתפס. אפשר לראות פה ברלב"ג וברמב"ם, במורה נבוכים, הוא מדבר על זה.
איך
הוא אומר הרלב"ג? איך הוא מסביר את זה? אז הרלב"ג מסביר שהנס הוא לא בשמש.
הוא שהכדור הסתובב.
לא.
באנשים.
באנשים, בדיוק. כן, עד יקום גוי אויביו. פרורים כמו שאתם רואים שמריצים סרט, כאילו כל היהודים נותנים כל המסעד כזה רק, מפקים את כולם, ככה הרלב"ג מסביר. כן, שזה היה הנס. היום המשיך כרגיל, זה לא פשוט בקריאה, כי זה לא מסתדר פה עם ה... כאילו השמש עמדה, זה מה שהוא אומר, כאילו השמש עמדה, אבל ברור שזה קשה עם ה... ולא היה כיום ההוא לפניו ולאחריו לשמוע השם וכל אלה, שזה באמת לא פשוט, אבל זה ככה, תסתכלו ברלב"ג, ככה
הוא פשוט. אפשר להגיד שזה היום הכי ארוך בשנה, זה היה בקיץ מן הסתם.
אז זה מעניין מה שאתה אומר, אז זה לא נס כזה גדול, מה זה לשמוע השם בכל איש? אגב, סתם נחשוב על זה, תסתכלו בסדר עולם, אני בדקתי את מה שאתה אומר, אז הסדר עולם טוען שזה היה בג' תמוז, שזה אגב לא רחוק מהיום הארוך בשנה, כן? זה בג' תמוז, אגב זה לא הגיוני, זה פשוט לא מסתבר משהו.
למה זה נכנסו
בפסח?
בפסח נכנסו.
לא, אני אסביר למה זה לא הגיוני. אם שמש בגבעון וירח בעמק האלון, חבר'ה, אתם רוצים, הייתם בצבא, אתם צריכים לדעת את זה, זה דבר ממש בסיסי, כן? אם השמש נמצאת בצד מזרח ואתה רוצה שהירח יעצור בצד מערב, זה חייב להיות אחרי אמצע החודש. חייב להיות בחצי השני של החודש.
עוד פעם.
אני אסביר את זה, תדעו את זה, זה דבר טוב בכלל, הניווטים וזה, זה הולך טוב. כן? תמיד מנווטים, אז תמיד אחד הוא מנווט בחצי הראשון של הירח, אחד מנווט בחצי השני. נכון, צריך לדעת איזה חצי לבחור. עכשיו, ברור שעדיף לנווט לירח, אז אם אתה דוס, אתה יודע, תמיד, איזה חצי לבחור, זה תמיד הכי טוב, איזה מתי לשמור, כל הדברים האלה. אז באמצע החודש, כמו עכשיו, כן, כמו הלילה פחות או יותר, הלילה לא בדיוק, אבל כן, בערך באמצע החודש, אז הירח הוא זורח בתחילת הלילה, ושוקע בסוף הלילה, והוא גם מלא, אוקיי? ירח...
באמצע הלילה הוא באמצע...
באמצע הלילה הוא בשיא גובה.
בכל אמצע
חודש. והוא זורח כל הלילה.
בכל אמצע חודש.
בכל אמצע חודש, כן. תמיד.
חוץ משיש ליקוי...
מה האופציה השנייה שלו יש לך כל
הלילה? לא, גם כשיש ליקוי לבנה, הוא עדיין זורח.
אני זורח.
כשיש ליקוי לבנה,
הוא לא
סימן
צריך.
מה?
הוא לא נמצא כל הלילה.
לא הבנתי.
הוא לא סימן צריך.
נכון, אבל זה לא רק זה. לא רק אמצע חודש. עכשיו, כל יום, כל יום מאמצע החודש והלאה, קורים שני דברים לירח. א', הוא נהיה קטן יותר. ובית הוא מתאחר בזריחה בשלוש רבעי שעה. 48 דקות, ליתר דיוק.
כל יום?
כל יום. כלומר, בכף בית בחודש, אז הירח עולה, זורח באמצע הלילה, בסדר? כף בית הוא זורח באמצע הלילה והוא רק חצי ירח.
חצי לילה לא רואים אותו?
אין ירח, הוא רק עולה. עולה ממזרח, הוא זורח.
כן, עולה ממזרח.
באמצע הלילה, בשתי בערך ב-12, והוא רק חצי ירח.
נתחול, אם נלך עוד כמה ימים, אז יהיה אפילו יזרח אחרי שנצר בלילה ויהיה עוד יותר קטן, בסדר? אז זה מאוד קל לדעת.
ובתחילת חודש?
בתחילת החודש בדיוק הפוך, הוא תורח באמצע היום.
ושוקע
באמצע הלילה.
בתחילת הלילה יהיה לי
הרבה. מה? נכון. בדיוק ככה, צריך לזכור את זה, זה טוב מאוד, זה פשוט.
יש את הסיבוב של כדורציה, יש את הסיבוב של צריך
להסתרקל. נכון, בדיוק, זה נכון, נכון. מה שאני מסביר פה זה נכון מאוד. אני בקצרה אמרתי לכם, השיטה היא קלה. אמצע החודש ירח מלא כל הלילה. ומאותו רגע זה הולך ומתאחר. גם הולך ומתאחר והולך וקטן. קל מאוד לזכור את זה, וזה ככה עובד. המשמעות של מה שאמרתי עכשיו, שאם כתוב שהירח עמד באמצע השיער, כן, היה במערב, והשמש הייתה במזרח, שמש וגבעון, וירח בעמק הילון, כן, גבעון ועמק הילון, פה הילון, אין, אז זה אומר שהשמש נמצאת עדיין איפשהו בחצי המזרחי, והירח באמצע בחצי המערבי, זה חייב להיות סוף החודש. אז לא יכול להיות ג' תמוז.
בקפטטו
זורח, או סוף סיוון, סוף אייר, לא יודע מתי בדיוק, אבל קיצור,
זה לא יכול להיות. אם זה תחילת החודש, אז כאילו...
אם זה תחילת החודש...
הירח כאילו
כבר זורח
לפני.
מה?
אמרנו שבתחילת החודש הירח זורח...
בתחילת החודש הירח זורח באמצע היום. זורח באמצע היום. בסדר? ובמזרח. כשהלילה, כשמתחיל הלילה, אז הוא מגיע לאמצע השמיים. עכשיו תבדקו, זה...
בקפטטו זורח לשעה
בערך? מה כל הסיפור של קידוש החודש, של העדים? כל הסיפור של קידוש החודש, שבראש חודש, הזריחה של הירח היא ביום בכלל.
נכון.
כל היום. והוא שוקע כמה דקות אחרי השמש. הירח שוקע. עכשיו, תחשוב מה זה לזהות ירח שהוא רק בצורת חרמש דק. בדמדומים. נכון? כי הוא לא נשאר ללילה. אתה מבין? זה הקושי. הוא גם קרוב לשמש, הוא שוקע ישר אחריה. כן? וצריך לזהות, דבר כזה, לזהות באור, זה ממש קשה. רק אם אתה יודע איפה זה בדיוק יהיה. אפשר לדעת. אפשר לדעת איפה זה, לחשב איפה הוא בדיוק יהיה, ואז אפשר לראות אותו. אבל אם אתה לא יודע איפה זה בדיוק יהיה, אז מאוד מאוד קשה. שים לב שתמיד בתחילת חודש, אז רואים את הירח, בסדר, אחרי השקיעה. ממש במערב, כן? הוא כבר עומד לשקוע ישר אחרי השמש. זה בדיוק הסיפור של קידוש החודש. טוב, אז זה קיצור, הסדר עולם פה לא מסתדר. כבר עלו על זה לפניי, מפרשים כבר מהירים על הסדר עולם. בסדר, סדר עולם, אבל יש עוד דברים שהוא לא מסתדר, זה דעת יחיד. צריך לזכור, יש עוד דברים...
רגע, למה שזה
יהיה בתמוז? ככה הסדר עולם כותב, ברייטה של סדר עולם.
למה הוא
מועיל? אני לא יודע מה הוא מועיל. איך הוא עשה את החישוב?
לא, מה זה מועיל לנו? רק שזה יום הכי ארוך?
זה לא היום הכי ארוך, ג' תמוז.
זה לא
היה זוכר ג'
תמוז, זה
יום הכי ארוך. לא יודע למה הוא בחר ג' תמוז. זאת אומרת, חישוב ככה שמכניסה לארץ, ג' תמוז זה בערך הייתה, ככה הוא כותב, שזה התאריך של המלחמה. אני אומר, זה לא מסתדר עם הצורה של הירח, שמה שיהושע מתאר, זה לא מסתדר. בכל אופן, מה שכן תומך בדעת הרלב"ג פה, שזה שירה. כן, שימו לב, וזו שירה שהיא לא כתובה כשירה, אבל תשימו לב, אז ידבר יהושע, זה כמו?
אז ישיר משה.
אז ישיר משה ובני ישראל ביום ת', כן? ביום ת' השם את האמורי, ויאמר לעיני ישראל, שמש וגבעון, דום וירח לעמק האלון, וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויבה, ולא היא כתובה על ספר הישר.
ספר הישר, אנחנו לא יודעים מה זה. חזר אומרים שזה ספר בראשית, ואם זה ספר בראשית, אז זה מאוד מסתדר עם מה שאמרנו, שזה חלום יוסף, כן? ואז זה כתוב על ספר הישר. והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אבל אנחנו, בפשט זה קינת דוד, כתובה על ספר הישר, כן? זו את הפעם השנייה שאני מזכר אותנו. כתובה על ספר הישר, אולי מלשון שירה, כן? ספר שכתובות בו שירות, מלשון לשיר. יכול להיות. בכל אופן, זה מאוד תומך ברלב"ג, ואז יכול להיות שזה רק מטאפורה כזאת, כמו מן שמיים נלחמו הכוכבים מסילות, נלחמו הכוכבים מסילותם, נלחמו עם סיסרא. כן? ככה אומר דבורה. בסדר? יכול להיות, כן, זה המקום השני דרך אגב, שאם אמרנו השמש והירח, זה פה, והכוכבים,
כן, זו. איזה הפעה
12,
כשהמזלות זה הגלגל
ב'
לפי
ה... מה? לא, אני לא שם...
יש את כל
המעגלים
האלה.
נכון, כן, מה של הרמב״ם?
כן.
כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, כן, אבל לפי הרמב״ם זה שכלים נבדלים, בכלל לא יכול להיות מהם ניסים. כותב על זה.
כן,
טוב. הלאה, אז זה ממש מכאן שזה סוג של שירה. אם זה שירה, אז יכול להיות באמת שבכלל מדובר פה, כי זה תומך בדעת הרלב"ג, שלא מדובר פה במשהו שקרה, אלא רק מדובר באיזה מטאפורה על זה שכן, עם ישראל הספיק ביום כזה קצר, או ביום רגיל הוא הספיק לעשות כל כך הרבה, כאילו השמש עמדה, כן?
בסדר. אבל זה כמובן לא מסתדר עם... לשמוע השם בכל איש.
גם לא היה גיימור.
כן. אגב, מכאן ראייה, תזכרו את הראייה הזאת טוב, שהביטוי, השם ילחם לכם ואתם תחנה ראשון, אין פירושו, אתם תשבו רגל על רגל והשם יעשה לכם את העבודה. כן, כמו שמקובל לחשוב. אלא פירושו, השם ילחם לכם, כלומר, איתכם, יחד איתכם, אבל לא במקומכם, השם ילחם לכם, כן, כמו שכתוב פה. כי השם נלחם לישראל, לא רק כמובן שרק הקדוש ברוך הוא נלחם לישראל, אלא, כן, ש...
רגע, אז מה סבלתם תחישו?
תפסיקו לצעוק. מה תצעק אליי?
נכון,
כן, לא, תשתקו ותתחילו ללחם, מה אני עוזר לכם? תשתקו ותתחילו ללחם. נכון, מה אתם, כמו מה תצעק אליי, דבר על ישראל מישר, נכון, זה שם, זה לא, זה כתוב כמו מפרשים שם. רואים את זה כמה פעמים בתנ"ך, אז זה, כי השם נלחם לישראל. יפה. יש עדיין מקום לעיין מה בדיוק העניין, דווקא בצורת העזרה הזאת של אבנים ושל שמש וכולי.
זה בא להראות
שלו? מה להראות?
אולי לחפר על הפתיח השם העל.
ש? כן, לא, למה דווקא בצורת אבנים?
לא, צורת ניסים.
בצורת ניסים. זה נכון, המלבין כותב בכיוון הזה, שיש פה עניין שזה דווקא יקרה בדרך נס, באיזשהו מקום הייתי אומר שאחרי, היה את הנס של יריחו, אחרי כן שהיה התפה של השאלה, קצת התרועע הסיפור הניסי הגדול, הפחד בעמים, ולכן כן צריך פה איזה נס גדול, המלבין הולך בכיוון הזה, זה נכון. אני רק אומר שגם לדרך שבה הנס, גם זה חשוב. אני רוצה להציע, אין לי פה איזה רעיון יותר טוב מזה, שבסופו של דבר אבנים צריכות לרדת מהשמיים אל העמים. זה יכול להיות לוחות הברית, כן, או 12 אבנים שיהושע מציב בשכם וכותב עליהם ב-70 לשון. אבל אם הם לא מקשיבים למה שכתוב על זה, אז יורדות עליהם אבנים מן השמיים. כן, אבנים מן השמיים אתה בכל מקרה מקבל, השאלה איך תקבל אותם. או בספרה או בסייפה, כן, ירדו כרוכים בעולם. אלה שתי אפשרויות, כן. הר חורב שימינו ירדה אחרי רב לאומות העולם. כן, אלה שתי אפשרויות. זה בדיוק הנקודה, אני פה בהמשך. שדווקא את המלאכים, כן, סוגרים את הנערה שלהם עם אבנים גדולות, כן, אותם אבנים גדולות ש... כן. כן, שאחר כך גם אולי יבנו באמת בית המקדש. טוב, היה שוב... אז רגע, זה אפשר, זה לגבי האבנים, לגבי השמש, אז כבר אמרנו, אני באופן כללי, אז אפשר אולי להגיד, תראו את הפסוק הבא, את פסוק תתבר. והיה שוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, וינוסו חמשת המלאכים האלה ויחבו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לימור, נמצאו חמשת המלאכים נכבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע גולו אבנים גדולות לפי המערה, ואתם אל תעמודו ורדפו אחרי אויביכם. לא הבנתי. יהושע חוזר אל הגלגל, כך כתוב פסוק תתבב, ואז מה? מגלים את המערה, את האבנים, את המלאכים במערה במקדה. אז מה הוא עושה? זה לא יאומן, כלומר הוא... יהושע היה... הקדוש ברוך הוא מפיל עליהם אבנים גדולות וכולי, יהושע חוזר לאיפה? לגלגל. כתוב שהוא חוזר למחנה הגלגל, חוזר למחנה הגלגל, אז זה אחרי שהוא עלה כל הלילה. טוב, הסוסים חוזרים לאהובה יותר מהר ממה שהם יוצאים, כמו שאמרנו. כן, חוזר למחנה הגלגל, ואז הוא אומר, לא, תפסנו את המלאכים במערה במקדה. אז מה הוא עושה?
חוזר.
הוא דילל כוחות, יכול להיות.
מה?
יכול להיות שהוא דילל כוחות.
120 קילומטר.
לא בכך הוא דילל
כוחות. זה קאדר כזה. הלוך, חזור, שני. רגע, כן, לא פספסת את המלאכים. נכון? ככה זה נשמע.
לא, אבל זה לא רק המלאכים, הוא אומר להם, אתה אל תעבוד לו ויש לכם עוד כאילו את מי להרוג.
אתה אומר, זה לא מסתדר, זה הפירוש שלי. מי שאומר את הפירוש הזה שאמרתי עכשיו, אומר אותו הרד"ק, קרוב לוודאי שאם היה מכיר את מפת הארץ, אז לא היה מציע פירוש כזה. רוב המפרשים לא הלכו כמוהו, כן? שבאמת זה מה שקשה מאוד להסביר דבר כזה, שיהושע עלה וירד, אופס, המלאכים במקדה, המקדה נמצאת פה, מקדה. נמצאת, מקובל לזהות אותה. איפה אני, איך אני בזמן?
אז הוא לא חזר, לא, יש לך
לשם. למה? תגיד פרק פסוק תתווה. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה.
אז מה
קשור מקדה? ויבנוסו חמש המלאכים, ויחבו מערה מקדה. מקדה סתם לסבר את האוזן. אם אתם מכירים, אז כביש 38, אמרנו שהוא חוטף בין השפילה הגבוהה לשפילה הנמוכה, כשאתה עובר פה את צומת האלה,
יש שם מלא מערות.
נכון מאוד, יש שם מלא מערות, בדיוק ככה. אם כי רוב המערות הן בתקופת בית שני, מערת בר כוכבא, אבל נכון מאוד. זה אזור מאוד מערתי, כן, שיש בו הרבה מערות פעמון וכו', שג'ובים, כל האזור הזה. ופה יש רמה מאוד גבוהה, פארק בריטניה, מכירים?
פרגרישניה ורמת אבישור, מכירים אזור מאוד 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 יפה לטייל בו באזור פברואר ככה, שם איזה ריבוע של 3 על 3 קילומטר. גם המפה, במפה לא רואים את הכביש פשוט.
לא, במפה המקדה זה יותר צפונית מהזיקה.
לא, זה איפה? כמו שזה, בסדר, כן, כן. איננו יודעים איפה זה מקדה, בסדר? תסתכל למטה, תסתכל למטה, תראה עוד זיהוי למקדה, ליד דביר. רואה? לא, איננו יודעים איפה זה מקדה, מקובל לזהות אותה פה על רמת הבישור איפשהו. זה תל גודל. פה איפה שהיא מסומנת במפה היא לא בוודאי. אני לא אעריך בזה עכשיו, זה כנראה תל צפי, שהוא זיהוי של עיר פלשתית בכלל. בסדר? לא נדע בזה כרגע. פעם חשבו שהיא שם. לענייננו כנראה שזה, זה אזור מאוד מלא, זה תל גודד, מכירים לי שם מערות מסתור, מערכות מסתור כאלה, אמורים לזחול שם, שם מתחילים תמיד. זה רמת הבישור, אזור מצוין לכלניות, ממש משטח ענק של הכלניות. בכל אופן,
אפשר לומר שהוויה שם זה לא שהתחיל השוב,
אפשר לומר איזה מהגלגל,
שזה כאילו,
בכיוון הגלגל, ושם כשהתחיל השוב. אוקיי, ומי שהולך בכיוון הזה זה המלבים. המלבים אומר, כן, זה תיאור של המחשבה של יהושע, הוא כבר חשב לחזור עד שהוא אומר, שתפסו את המלאכים, אם תפסו את המלאכים, אז הוא שווה לעשות את המלחמה. כן, זה קשור למה שאמרנו מקודם, שהמלאכים זה העיקר. אברבנאל אומר משהו יותר מזה, אומר אברבנאל, לא, זה כותרת. זה שייך לכלל, כן? אבל אחרה, עד כאן היה כלל של המלחמה, מפסוק ח' עד פסוק ת' זה היה כלל. ועכשיו בא הפרטים, איך בדיוק הייתה המלחמה, מפסוק ת' עד סוף הפרק, כלל ופרט, זה קורה לפעמים בתנ"ך שיש כותר, מה בדיוק היה, איך בדיוק הייתה המלחמה, ואחר פירוטים של איזה ערים בדיוק ואיך בדיוק עשו. אפשר להוסיף על דברי אברבנאל לבנות קומה נוספת ולראות בצורה מאוד יפה, שבעצם מה שהפסוקים ח' עד ת' באים לעשות, זה לתאר את הצד הניסי של המלחמה. ואילו הפסוקים שאחריהם מתארים את הצד הטבעי של המלחמה. כן, וזה מקשור השאלה בתחילת השיעור. ויאמר השם אל יהושע אל תירא מהם. למה השם אומר לו את זה? ששאלת, זה בדיוק הנקודה. מפסוק ח' עד פסוק ט"ו, זה תיאור של הצד של הקדוש ברוך הוא במלחמה. השם אומר לו אל תירא מהם, השם מפיל אבנים גדולות, השם עוצר את השמש בגבעון. כן, זה החלק של השם במלחמה. זה מובלט בצורה כזאת שאפילו כשעם ישראל הוא זה שרודף אחריהם, אחריהם, איך כתוב? בלשון יחיד, וירדפם, ויקם, שזה דו משמעי. כאילו השם רודף, ברור שמי שרודף זה יהושע, כן, או עם ישראל, אבל מי בעצם רודף? קדוש ברוך הוא רודף, דרך זה. כלומר, זה המטרה, המטרה היא להציג דבר ראשון בצד הניסי של המלחמה. שנייה אחת, שני דברים פה. א', אז רואים שיש פה שני ניסים. ניס אחד שהשם הוא מכה בעצמו, אבני ברד, ונס שני זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר את המלחמה של עם ישראל, עוצר את השמש גיון. בדיוק שני ניסים שהם אחד לעם ישראל, רק שעם ישראל יעף זה, ואחד שהשם עושה לבד. התנ"ך מדגיש, כן, שמה? איזה נס היה יותר גדול? האבנים, כן? איפה מכירים עוד דוגמה כזאת? שהתנ"ך מדגיש, שנדע שזה מהלך אלוקי, ולכן השם הרג יותר. מרד אבשלום, ויעיר ויער לאכול, נכון, ויעיר ויער לאכול בעם, כן? בסדר, זה דוגמה לזה שרוצים להדגיש שהקדוש ברוך הוא, המהלך הוא יותר אלוקי מאשר אנושי. בסדר, אבל כאן, גם המהלך האנושי פה הוא נעזר לקדוש ברוך הוא בשמש וגבעון.
מה
שאברמנאל
אומר קצת פה גם מסדר מפשט, כי אז כאילו, אנחנו אומרים בינוס,
ולפני שנכנס
פעם
שהמלחמה. לפני ש?
אם אנחנו אומרים שתתווה
כאילו
חוזר להתחלה, כאילו
במקביל לפסוק ח'. כן, אבל אינוס הוא חוזר במקביל בעת לפסוק י'. אתה רואה? ויקם מכה גדולה וירדפם, ויהי בנוסם, כן? ושם והמלאכים נסים גם כן, אין? ומתחבאים במערה במקדה.
לא, אז לא נשמע כאילו יש כאן שני חלקים שהם
חלקים,
נשמע יותר כאילו משהו אחרי משהו.
לא נשמעתם. אוקיי, זה יותר בכיוון של המלבים, כאילו.
מצד שני, אבל מאוד קשה להגיד כאילו שהם רוצים לחזור, ואז אומר להם, ואז שנייה.
תקשיב, למה אני אומר את זה?
מי רוצה בכלל אותם?
תסתכל פסוק מ"ג. תרוץ, תקפוץ שנייה לסוף הפרק, תלך לפסוק מ"ג.
אבל מי רוצה בכלל את המלאכים אם כל העם חוזר למלחמה?
תסתכל, אתה רואה את פסוק מ"ג? אתה מבין מה שאני אומר? פסוק מ"ג, תסתכלו כולם, אני קורא אותו, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. זה ציטוט מדויק של פסוק ט"ו, אחד לאחד, אותו ניקוד. בסדר? ולכן,
לכן זה בעצם מוביל למה שהברבנל אמר, שבעצם יש פה מהלך מקביל, שהוא מסתיים תמיד באותו דבר. כן, יותר הגיוני מאשר מה שהרד"ק אומר בוודאי, שזה היה מין הלוך חזור כזה, ואני אותי יותר מסתדר מהמלבים, בייחוד אם מבינים שהנושא הוא לא רק כלל ופרט, אלא נס מול טבע. בסדר? אז אנחנו בפעם הבאה, אז הפעם מתעסקנו בצד של הנס, ופעם הבאה נשלים את הצד של הטבע, את החצי השם.
בסוף
הפרק מסיים את הדרום.